אז אנחנו נלמד את ההפטרה של פרשת אמור, זה נמצא בספר יחזקאל פרק מ"ד, מתחיל מפסוק ט"ו. לפני זה נקדים, כמו שכבר יצא לנו לדבר על יחזקאל כמה פעמים לפני כן, יחזקאל היה בתקופה של חורבן בית ראשון, והוא קיבל נבואה, וזה מה שהוא סיפר לעם ישראל, איך ייראה בית המקדש השלישי. דהיינו לתת לעם ישראל תקווה שמדובר במשהו נצחי, גם אם כרגע נמצאים בשלב של גלות. ובנביא שאנחנו קוראים את הפרקים הקודמים, אז אחרי שהוא מתאר את כל המבנה של בית השלישי וכל ה... למדנו על זה בהפטרות של תרומת יצווה, אז הקדוש ברוך הוא גם נתן לו את המסר להוכיח את עם ישראל, להוכיח את הלוויים על המעשים שלהם, שהם לא היו תמיד כראוי, ואז היה הודעה שהוא הביא לעם ישראל, בהמשך לתיאור על בית השלישי, מי יהיו הכהנים בבית המקדש השלישי. ובין הדברים הוא מפרט גם הלכות שונות שינהגו הלוויים הכהנים בבית המקדש לעתיד לבוא, וזה הסיבה למה ההפטרה הזו נכנסת לפרשת אמור. פרשת אמור מתחילה בדיני הכהנים. אז נתחיל את הפסוק הראשון, פסוק ט"ו. והכהנים הלוויים בני צדוק, אשר שמרו את משמרת מקדשי, ביטאות בני ישראל מעליי, אימה יקרבו אליי לשרתני, ועמדו לפניי, להקריב לי חלב אדם, נאום אדוני אלוהים. היינו כאן כאמור קודם, הוא מדבר על בית שלישי ואומר, הכהנים היחידים משבט לוי, שהם יעשו את העבודה בבית המקדש, הם מבני צדוק. מה הכוונה בני צדוק? צדוק היה הכהן הגדול הראשון בבית המקדש הראשון. היה לאהרון הכהן שני בנים. היו לו ארבע, אבל נדב ואביהו הרי נפטרו. היו לו שניים נוספים, אלעזר ואיתמר. והם יצאה שושלת של כהנים. מאלעזר יצא פנחס, כן, פנחס בן אלעזר, ויצא ממנו גם כן צדוק. צדוק היה ההמשך של אלעזר הכהן. אז צדוק, שהוא היה המשך של אלעזר, הוא היה הכהן בבית המקדש הראשון, ועליו נאמר שהוא גם ימשיך להיות וצאצאיו ימשיכו גם בבית השלישי. לעומת את הבן השני של אהרון, שזה היה איתמר, ממנו יצא אלי הכהן. אלי הכהן היה במשכן שילו וכולי, אבל כידוע שהרי היה גזרה על בני אלי, ולכן כתוב, זה היה דגש כאן, שההמשכיות של הכהנים יהיה מבני צדוק ולא מבני אלי. דהיינו מבני אלעזר ולא מבני איתמר. והם אלה ששמרו את משמרתי, דהיינו הם עשו את עבודת הקודש כראוי, בזמן שהעם טעה ופנה לאלילים וכולי, הם עשו את העבודה כראוי, לכן בבית המקדש השלישי, הם יהיו אלה שיקריבו את הקורבנות, להקריב לחלב אדם, דהיינו להקטיר את האימורים על המזבח, לזרוק את הדם על המזבח, נאום השם אלוקים. על המשפט הראשון בפסוק הזה, הראשון שקראנו כרגע, והכהנים הלוויים, אז זה לא ביטוי שגרתי. פשט פשוט הוא, הכהנים משבט לוי. אבל בדרך כלל לא מצאנו שהכהנים, מכנים אותם בכינוי הזה, הכהנים הלוויים. מה מיוחד בדבר הזה? הידוע שהארי הקדוש כותב, שהפסוק הזה מרמז של הלוויים, שהם היום לוויים, לעתיד לבוא הם יהיו כהנים. זה הכוונה, הכהנים הלוויים, אלה שהם עכשיו לוויים, הם יהיו כהנים. וזה שאלה מפורסמת, הרי התורה הזו לא תהיה מחולפת. לוי הוא לוי, כהן הוא כהן, יש דברים שכהן יכול להיכנס לשם שלוי לא יכול להיכנס ולעשות את העבודה וכולי. אז מה הכוונה? ידוע את ההסבר, מוזקן בטניה מדבר על כך, שלא הכוונה היא כפשוטו שיהיו כאלה לוויים, שפתאום יגידו להם, אתם עושים עבודה של כהנים. אלא אלה שיש להם כיום נשמות של לוויים, הם יוולדו למשפחות של כהנים. ועד ממילא, כשהם יוולדו למשפחות של כהנים, אז ככהנים הם יעשו את העבודה שכהנים עושים. לא יהיה שינוי בתורה, אבל מדובר בכאלה שבשורשם הם נשמותיהם, הם נשמות של לוויים. זה הרמז פה הכהנים הלוויים. פסוק ט"ז. אימה יבואו אל מקדשי, והימה יקרבו אל שולחני לשרתני, ושמרו את משמרתי. דהיינו דווקא אלה בני צדוק, שהם יבואו לעשות עבודה במזבח, הם יעשו את השולחן, דהיינו הם יקריבו את הלחם הפנים על השולחן, הם יעשו את כל עבודת הקודש, כי הם לא עזבו מעולם את העבודה הנכונה, והם יהיו האלה שהמשיכו בבית השלישי. פסוק י' ז', והיה, בבואם אל שערי החצר הפנימית, בגדי פשטים ילבשו, ולא יעלה עליהם צמר, בשורתם בשערי החצר הפנימית והביתה. כאן הוא אומר שמתי שהגיע יום כיפור, והכהנים הגדולים ייכנסו לקודש הקודשים, שערי החצר הפנימית, הכוונה היא לקודש הקודשים, אז כמו שאנחנו יודעים, בתורה כתוב שאיזה בגדים לובש הכהן הגדול שהוא נמצא בקודש הקודשים, הוא לובש בגדי לבן. הוא לא נכנס לשם עם בגדים שיש שם את הזהב וכו', נכנס רק עם בגדי לבן. זה נקרא בגדי פשטי מלבש, משהו רק בגדי לבן. ולא יעלה עליהם צמר, דיינו המעיל והאבנט, שיש שם חוטים של צמר, זה הם לא ילבשו שם, מתי שהם באים בשערי חצר הפנימית, שחזר עוד הפעם, שהכוונה היא לקודש הקודשים. פסוק י"ח, פערי פשטים יהיו על ראשם, ומכנסי פשטים יהיו על מותניהם, לא יחגרו ביזה. דיינו המקבעות שיש להם יהיו מפשטים, אותו דבר, לבן, והמכנסיים יהיו גם כן פשטים, והפסוק על מותניהם זה כמו שכתוב בתורה בספר שמות, על המכנסיים של הכהנים, הפסוק אומר ממותניים ועד ירחיים, שזה בעצם הדגש כאן, ולא יחגרו ביזה, הוא אומר בכלל, תאבנת כשהם הולכים איתו, הכהנים על האבנת, לא יחגרו ביזה, יזה מלשון זהה, שלא יחגרו את האבנת במקום ששם יש זהה, כמו תחת המותניים או מעל המרפקים, אלא זה צריך להיות ממש בגובה המרפק כדי שזה לא יהיה במקום של זהה. היה עוד פסוק אחד, פסוק יוטט, ובצאתם אל החצר החיצונה, אל החצר החיצונה אל העם, יפשטו את בגדיהם אשר אימא משרתים בם, והניחו אותם בלשכות הקודש, ולבשו בגדים אחרים, ולא יקדשו את העם בבגדיהם. דהיינו, כשהכהנים מסיימים את העבודה בקודש הקודשים, כשהם יוצאים לחצר החיצונה. מה זה חצר החיצונה? לעזרת נשים. עכשיו, פה בפסוק כתוב אל החצר החיצונה פעמיים, אחד אחרי השני, אל החצר החיצונה, אל החצר החיצונה. למה זה כתוב פעמיים? כי אם דיברנו קודם על קודש הקודשים, אז מה נמצא מחוץ לקודש הקודשים? יכולנו לחשוב שהכוונה היא לעזרת ישראל. זה פסוק מדגיש, לא. כשמדברים על החצר החיצונה יחס לקודש הקודשים, מדגישים עוד פעם, החצר החיצונה, מתכוונים לחיצונה, דהיינו לעזרת אנשים, החיצונה. אז שמה הם יורידו את ה... לא ילבשו את אותם בגדים שלובשים בפנים בקודש הקודשים, גם כשהם עושים את העבודה בחוץ. אלא את הבגדים הקדושים שהם עובדים איתם בקודש הקודשים, איפה הניחו אותם בלשכות הקודש, היה שם בצידי העזרה, היה שם לשכות. ושם הם לבשו בגדים אחרים, והעם שלא יקדשו את העם בבגדיהם, דהיינו, שהעם לא ייגע בבגדים המקודשים שלהם. למרות שהעם שמסתובב בבית המקדש הם טהורים, זה לא מדובר שמסתובבים שם אנשים טמאים, כן? אבל בגדי כהונה עשו בהם מקדם ביטחון, מעלה נוספת, ואמרו שאם ייגעו בהם האנשים שהם הרגילים שלובשים בגדי חול, הם יכולים לתמד בגדי הכהונה שנכנסים איתם בפנים. לכן צריך שמירה שהם לא יתערבבו במגע של כלל העם.